ספר המאמרים, מאמר י"ג חנוכה תשנ"א, מופק על ידי עמותת אור הסולם, מרכז מורשת בעל הסולם. מהו מסרת גיבורים ביד חלשים? בעבודה. הנה, סדר העבודה בזמן שהאדם רוצה לעשות הכל לשם שמיים, היינו שהמעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע ולא לקבל שכר, היות שזהו נגד הטבע, מטעם שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. לכן ניתנה לנו עבודה לצאת מאהבה עצמית ולעבוד רק להשפיע לטובת השם. ובכדי שנוכל לעבוד עבודה זו, היינו לצאת משליטת אהבה עצמית, ניתן לנו מצווה של ואהבת לרעך כמוך. כמו שאמר רבי עקיבא, שזה כלל גדול בתורה. וכמו שמפורש בספר מתן תורה, שבסגולה זו נצא משליטת הרצון לקבל לעצמו, ונוכל לעבוד לתועלת השם. ובעניין ואהבת לרעך כמוך, יש לפרש בית פירושים. א', כפשוטו, בין אדם לחברו. ב', בין אדם למקום. כמו שאמרו חז"ל, מדרש יתרו, רעך ורע אביך, אל תעזוב. רעך זה הקדוש ברוך הוא. כמו דעת אמר, למען אחי ורעי, שמפרשים, זה הקדוש ברוך הוא, שקרא אותם אחים ורעים. עד כאן לשונו. נמצא שעניין ואהבת לרעך כמוך, הכוונה היא להגיע לאהוב את השם כמוך. נמצא שיש בית בחינות ואהבת לרעך כמוך. א', צריכים לומר בתור סגולה. כלומר, מה שצריכים לאהוב את חברו, הוא רק שעל ידו נוכל להגיע גם כן לאהוב את השם, כמובן במתן תורה. לכן, כמו באהבת חברים, האדם כשרוצה להידבק עם חברים, הוא בוחר לעצמו עם מי להתחבר. היינו שהאדם בורר לעצמו חברים, הוא מחפש חברים שיהיו בהם מעלות טובות. כמו כן, האדם כשרוצה לאהוב את השם, האדם צריך להשתדל לראות את גדלות וחשיבות של השם, וזה מעורר באדם אהבת השם. ואם אין האדם מסוגל לראות את גדלות וחשיבות הבורא, מטעם שהרע שבאדם מראה לשון הרע על הבורא, אז האדם צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה בידו כוח להתגבר, ולומר למעלה מהדעת, אני רוצה להאמין בגדלות וחשיבות השם, כדי שאני אוכל לאהוב אותו. כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, אהבת חברים היא אמצעי שעל ידה יכולים להגיע למטרה שהיא אהבת השם. ובזה יש לפרש מה שאמרו רבותינו ז"ל, טוב תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. כלומר, בזה שהאדם מתייגע בדרך ארץ, שהוא עניין עבודה בין אדם לחברו, זוהי סגולה שיכול לבוא לאהבת השם, הנקרא בחינת תורה. שעיקר התורה הוא, שעל ידי התורה מתחברים לנותן התורה. שעל זה אמרו רבותינו ז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שעל ידי התורה, שהיא בחינת תבלין, זוכים לבחינת דבקות בהשם, שזהו נקרא מחזירו למוטב, וזהו על ידי יגיעת שניהם, משכחת אבון. היינו על ידי יגיעה בין אדם לחברו, ובין אדם למקום שהוא על ידי יגיעה בתורה, משכחת אבון, כלומר האבון של עץ הדעת, שמזה נמשכים האבונות, מתתקן על ידי שניהם. הנה הכתוב אומר בתהילים, הנה אין השם אל יראיו למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. יש להבין? מהו עין אל יראיו דווקא? הלא עיני השם משוטטות בכל. ויש להאמין שהשם משגיח על כל העולם בהשגחה פרטית בבחינת טוב ומיטיב, ולאו דווקא אל יראיו. ויש לפרש זה שאין אנו מדברים מהשם אלא מבחינת ממעשיך יקרנוך, כלומר שדווקא יראיו הם המרגישים שאין השם משגיח על כל העולם. היינו שרק אלו שהם יראי השם משיגים שהשם משגיח על העולם בבחינת השגחה פרטית, בבחינת טוב ומיטיב, מה שאינו כן אצל כלל העולם, שעליהם שורה בחינת הסתר פנים על ההשגחה, שאינם יכולים להשיג את השגחתו יתברך, שהיא בבחינת טוב ומיטיב. וזהו כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה ההנהגה להיות בדרך טוב ורע. עד כאן לשונו. היינו, שכל זמן שהכלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית, אי אפשר לראות את ההשגחה בבחינת טוב ומיטיב. אלא כנ"ל, היינו, מי יכול לראות את עין השם שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב? רק אלה שהם המייחלים לחסדו. כי חסדו פירושו שהם מייחלים לקבל מידת החסד מהשם. היינו שהם מייחלים לקבל מהשם מידת השפעה, הנקרא השתוות הצורה, המכונה דביקות בהשם. לכן, כשהם זוכים למידת השפעה, כבר הכלי קבלה שלהם אינם מלוכלכים. אז הם זוכים לעין השם, היינו להרגיש שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. מה שאין כן לאנשים שאינם מייחלים להשיג את מידת החסד, היינו לכלים דהשפעה, הם נמצאים תחת שליטת טוב ורע. אולם, למי הבורא נותן את החסד הנקרא כלים דהשפעה שהיא טבע שני? לא לכולם? כלומר שיש הרבה אנשים שמייחלים לחסדו, היינו שהבורא ייתן להם את מידת החסד. אולם לאלה אנשים שהם חושבים שעניין החסד הוא רק בחינת תוספות, זאת אומרת הם מחזיקים את עצמם לשלימים, אלא הם צריכים את מידת החסד שהבורא ייתן להם, שזה יהיה אצלם בחינת תוספות טובה. לאילו אנשים אין הבורא נותן להם, מטעם שמלמעלה נותנים רק לאלו שיש להם כלים להמילוי. זאת אומרת, אם אין חיסרון אמיתי, אין באפשרות למלות. אלא דווקא מתי שהאדם אינו מבקש מותרות, אלא הכרחיות, אז האדם מקבל. כי מותרות לא נקרא חיסרון. וזה שכתוב אין השם אל יראיו למייחלים לחסדו, באיזה אנשים מדברים שמייחלים לחסדו? כלומר, לאיזה צורך הם מייחלים שהשם ייתן להם את מידת החסד? זהו דווקא באלו אנשים שמרגישים שצריכים את מידת החסד בכדי להציל ממוות נפשם. היינו דווקא באלו אנשים שרוצים להגיע לדבקות השם, היינו להיות דבוק בחיי החיים, אחרת, אם אין להם דבקות, הם מרגישים עצמם שהם בחינת מתים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן הם מבקשים מהבורא שיציל אותם ממוות, כי שינוי צורה מפריד אותם מחיי החיים. מה שאין כן דבקות השם, הוא בחינת חיים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נמצא, מה שהם מבקשים את מידת החסד, הוא מטעם שלא רוצים להיות בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. להם הבורא נותן את מידת החסד, היינו כלים דהשפעה. וזה שכתוב, להציל ממוות נפשם. היינו כנל, זה שהוא מבקש מהשם שייתן לו את מידת החסד, הוא מטעם להציל ממוות נפשם. זה נקרא חיסרון, שהוא כלי שיכול לקבל מילוי. מה שאין כן, אלו אנשים שהם צריכים לעזרת השם מטעם מותרות, אין להם כלים אמיתיים. היינו חיסרון אמיתי, שהשם ייתן להם את הכלים מטעם להציל ממוות נפשם, אלא מטעם מותרות. לכן, הם נשארים עם הכלי קבלה שהם דואגים רק לתועלת עצמם, והם אינם מרגישים שיש להם כלים מלוכלכים, שאי אפשר להכניס לתוך הכלים האלו קדושה, כי קדושה ותועלת עצמו הם שני הפכים זה לזה. ובאמור יוצא, שרק אלה שהם מבינים שאם אין הם מסוגלים לעשות מעשים להשפיע, הם נפרדים מחיי החיים, והם מבקשים מהשם שייתן להם את הכוח כדי להשפיע, שזהו טבע שני. כמו שאמר האמור זצ"ל, זאת אומרת, כמו שהטבע הראשון שהוא הרצון לקבל נתן הבורא, כמו כן, אי אפשר לשנות לטבע שני, רק הבורא בעצמו. וכמו שהיה ביציאת מצרים, שהשם בעצמו הוציא אותם משליטת פרעה מלך מצרים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אולם, מתי האדם מקבל את העזרה שהשם יוציא אותו משליטת מצרים, שהוא הרצון לקבל לעצמו? זהו דווקא בזמן שיש לאדם חיסרון אמיתי כנל, ולא מותרות. לכן, אם האדם רוצה להגיע לדבקות השם, אז האדם מקבל עזרה על בחינת חיסרון, היינו שירגיש שהוא בעל חיסרון. כלומר, לא שחסר לו איזו שלמות, אלא שחסר לו חיים מחמת שהרע שבו הוא במידה מרובה. לכן מודיעים לו מלמעלה שהוא חוטא. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שאומר או הודה אליו חטאתו. ושואל, מי הודיע לו? ומשיב, הקדוש ברוך הוא הודה אליו שהוא חטא. שהפירוש הוא, שהקדוש ברוך הוא מראה לו את האמת, איך שהוא מרוחק מהשם, וממש חסר לו חיים דקדושה. נמצא שהאדם מבקש אז מהשם שיעזור לו, ושייתן לו את הרצון להשפיע, מטעם שחסר לו חיים. ואז, היות שכבר יש לו חיסרון אמיתי, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע, שהוא בחינת טבע שני. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בבעל הניסים, ואתה ברחמך הרבים וכולי, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים וכולי. שזה בא להודיענו, שמטרם שהאדם בא לידי מצב שהוא רואה איך שהוא חלש, ורואה איך שהרע אצלו כל כך מרובה, שאין לו שום אפשרות להתגבר, ואיך שהוא תמה וכולי, אי אפשר לקבל מילוי מלמעלה, כי עדיין אין לו כלי שלם שיוכל לקבל את המילוי השייך לחסרון הכלי. וזה שכתוב, כי אתם המעט מכל העמים, שפירושו כנ"ל, היינו לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, היות כי אתם המעט מכל העמים, היינו שהאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל העולם, ודווקא במצב של שפלות, השם בוחר בכם והוציא אתכם משליטת מצרים. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. הנה כתוב במזמור שיר חנוכת, ארוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. ויש להבין מי הם האויבים של דוד, שדוד אמר ולא שימחת אויבי. ויש לפרש, כי ידוע שדוד נקרא בחינת מלכות, היינו מלכות שמיים, שהנבראים צריכים לקבל על עצמם עול מלכות שמיים, על הכוונה שלא על מנת לקבל פרס, אלא בגין דאיהו רב ושליט, ולא לשם תועלת עצמו. ולדבר זה, כל העולם מתנגדים ושונאים לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמם. לכן, היות שקדושה היא כולו להשפיע, היינו לתועלת השם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, כלומר, כמו שהבורא הוא רק משפיע להנבראים, כמו כן הנבראים צריכים להשפיע להשם, כי זה נקרא השתוות הצורה שהיא בחינת דבקות בהשם. נמצא, כל אלה שהם רוצים לעבוד רק לתועלת עצמם ולא לשם שמיים, הם נקראים אויבי השם, היינו אויבי מלכות שמיים, והם נקראים בזה אויבי דוד, כשאמר דוד, ולא שימחת אויבי לי. ובדרך כלל, יש לנו לדבר רק מבית בחינות. א' מהבורא, ב' הוא הנבראים. היינו הבורא ברא את הנבראים בכדי לתת להם טוב ועונג, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. ואדם הראשון קודם החטא, היה לו שלימות של בחינת הנשמה שלו, שהיה לו אז בחינת נפש רוח נשמה מבריאה יצירה ועשייה, וגם נפש רוח נשמה מאצילות. רק אחרי החטא היה לו הסתלקות הנרן שלו, ולא נשאר רק בבחינת נפש לבד. ואז היה צריך לעשות תשובה, היינו להעלות כל הכלים שלו שנפלו להקליפות, ושוב לחברם עם הקדושה, שהוא לחזור ולהידבק בו יתברך, בבחינת בעל מנת להשפיע, שזה נקרא תשובה. הנקרא בזוהר הקדוש, תשוב ה' לגבי ו', שפירושו של ה' הוא בחינת מלכות. שעניינה מקבל בעל מנת לקבל, וממנה נמשכות כל הנשמות. לכן מלכות נקראת כנסת ישראל, שהיא כוללת כל הנשמות. ועל מלכות זו ניתן תיקון לתקן אותה ועל מנת להשפיע. ועבודה זו ניתנה להנבראים, שעל ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, גורמים בזה כל אחד ואחד בשורש נשמתו במלכות לאצילות, שתהיה בעל מנת להשפיע. שעל ידי זה גורמים ייחוד למעלה, הנקרא ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי, היינו בחינת מלכות הנקראת שכינה, אם זה רנפין הנקרא וו דהוויה, שזהו פירוש תשובה. מה שהזוהר הקדוש אומר, תשוב ה' לגבי וו. ובאופן כללי, יש להבחין ג' בחינות, הנקרא בשם אחד, יחיד ומיוחד. וכמו שכתוב בתס וזה לשונו, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת, יחיד מורה על הנמשך ממנו, שגם אלה הריבויים הם אצלו בצורת יחיד, כמו עצמותו התברך. ומיוחד מורה, הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות, אמנם כוח אחד פועל כל אלה, וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד וכולי. עד כאן לשונו. שפירושו אחד, שהוא בהשוואה אחת. כלומר שברא את הבריאה על רצון אחד, שהוא להיטיב לנבראיו. ויחיד פירושו, הגם שאנו רואים שיש ריבוי פעולות, היינו טוב ורע, היינו שנראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד. היינו משום שלכל פעולותיו המשונות, יש להם תוצאה יחידה להיטיב. ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה בכל פעולותיו המשונות. כלומר שעל כל פעולה רוכבת עליה צורת יחיד, שהיא רק להיטיב, והאדם צריך להאמין בזה. זאת אומרת, אף על פי שהאדם מרגיש שלפי הרגשתו הפעולה הזו, שהוא מאמין שזה בא מהבורא, והיא פעולה לא טובה, מכל מקום הוא צריך להאמין שעל הפעולה הזו יגרום לו שיוכל להשיג את הטוב. וזוהי עבודת האדם להאמין בזה שהוא כך, אף על פי שהוא לא מבין את זה, ולתת תודה לבורא על זה. וזהו כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהאדם צריך לברך על הרע כמו שמברכים על הטוב. כלומר שהאדם צריך להאמין שזהו לטובתו. אחרת הבורא לא היה נותן לו להרגיש את המצבים האלה, מטעם שרצונו יתברך הוא, שרוצה להיטיב לנבראים, כי זה הייתה מחשבת הבריאה. ומיוחד נקרא, בזמן שהאדם כבר זכה לראות, איך שכל ריבויי יחידים כבר קיבלו צורת יחיד. כלומר שזכה לראות איך שעל כל רע כבר קיבל את הטוב השייך לבחינתו. ועניין מיוחד זוכה האדם להשיג רק לאחר שתיקן את הכלים שלו שיהיו ועל מנת להשפיע, אז האדם זוכה למטרת הבריאה שהוא כולו טוב. וזה שכתוב במזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שעניין חנוכת הבית הכוונה על בית המקדש, שבבחינת עבודה ליבו של אדם צריך להיות בית מקדש להשם, כמו שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שהאדם צריך לזכות להשראת השכינה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, רחמנה ליבה באה, שפירושו שרק ליבו של אדם צריך הבורא בכדי לתת לו את מה שרוצה לתת לו. ובזמן שהאדם כבר זכה לבחינת מיוחד, אז הוא רואה שזכה לבניין בית המקדש. ועל זה אמר דוד, הרוממך השם כדיליתני ולא שימחת אויבי לי. היינו שכל האויבים הם הרצונות של קבלה עצמית, שהם היו המפריעים דקדושה. שהשם הציל אותו מכל האויבים וזכה להיכנס לקדושה. וזה שאמר, השם העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור. אנו אומרים, אתה הוא ראשון, ואתה הוא אחרון, ומבלדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. וכמו כן אנו אומרים, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא. ובפשטות, אנו מבינים שאנו מדברים מגדלות השם. אולם בדרך עבודה, מה בא זה להשמיענו? ידוע שסדר העבודה הוא שהאדם צריך לתקן את הכלי קבלה שלו, שיהיה בידו כוח לעשות הכל להשפיע. והאדם צריך לתת כוחות ויעשה את כל מה שיש בידו לעשות. ואז הוא בא לידי החלטה שבלי עזרת השם אין שום מציאות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. שזה נקרא גאולה, היינו שיוצא מגלות מצרים, היינו משליטת הרצון לקבל. והגאולה כולם מבינים שזה שייך להשם. היות שהאדם רואה שאין שום אפשרות לצאת מהגלות מכוח עצמו. אולם יש לשאול, מאיפה הוא יודע שלצאת מהגלות של הרצון לקבל תלוי רק בהשם ואין זה בידי אדם? התשובה היא, היות שכבר עשה לפי דעתו מה שביכולתו לעשות ולא זז מאומה מהרצון לקבל שלו, אלא להפך, הוא רואה שמעת שהתחיל לעבוד את העבודה בכדי להגיע לדרגת שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא רואה עכשיו ממש אחרת. הוא הלך אחורה. כלומר שהוא רואה איך שאתה הוא משוקע באהבה עצמית יותר מבתמיד. ומטעם זה, האדם כשזכה לגאולה, היינו לצאת מהגלות הזה, הוא אומר, רק הבורא יכול להוציא את עם ישראל ממצרים. כלומר שהגאולה שייכת לבורא. מה שאין כן להיכנס בתוך הגלות, היינו להיות נכנע לשליטת הרצון לקבל, בטח זה שייך להאדם. כלומר שהאדם אשם בזה שהוא לא יכול להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. נמצא שהאדם בעצמו נכנס להגלות. על זה בא כתוב להשמיענו שלא כך הוא כמו שהאדם מבין. והגם שהאדם צריך לומר אם אין אני לי מי לי, כלומר שהכל תלוי בידי בחירת האדם, מכל מקום האדם צריך להאמין שהכל הוא בהשגחה, היינו שהכל תלוי בהשם. ועל זה נאמר, אתה הוא עד שלא נברא העולם. שעניין עולם ידוע שהוא מלשון העלם והסתר. שיש לדעת בעניין הגלות, יש להבחין בית בחינות. א', שהאדם לא מרגיש שיש העלם והסתר. ב', שהאדם מרגיש שהוא נמצא במצב של העלם והסתר. וזה שכתוב אתה הוא עד שלא נברא העולם, כלומר זה שאין האדם מרגיש שהוא נמצא במצב של העלם, זה השם עשה. וזהו לטובת האדם. היות שמטרם שהאדם מסוגל לתקן את הרע שבקרבו, יש תיקון שלא לראות את הרע. נמצא שהשם עשה את המצב של טרם ביאת האדם לתוך ההיעלם וההסתר. וזה שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם. היינו עד שנברא ההיעלם. ואחר כך, האדם בא לידי מצב של היעלם והסתר, ומצב הזה האדם בא דווקא לפי ערך התגברותו בתורה ומצוות, בעל מנת להגיע לדרגת שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, אתה הוא מי שנברא העולם. כלומר, זה שהאדם בא לבחינת העלם והסתר, זה בא ממך. וזה שכתוב, אתה הוא מי שנברא העולם, ולאחר שהוא כבר בגלות, אז בא הגאולה. וזהו, אתה הוא ראשון, ואתה הוא אחרון.